הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מהנדסים בנייה. הפודקאסט הנכנס לאובי הקורה של ענף הבנייה. בהגשת אהוד לוי.
שלום למאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מהנדסים בנייה. הפודקאסט נכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה בישראל. לאורך הפרקים נגענו הרבה בעולם הבנייה מצד ההנדסה, ניהול הפרויקטים, נושא התכנון, כוח האדם. ויש חלק חשוב שנמצא בליבת הפעילות, שהוא החברות שמספקות את חומרי הבנייה לפרויקטים, אם זה למגורים ואם זה לתשתיות. בשנים האחרונות, חברות חומרי הבנייה, כמו כל הענף, חוות אתגרים בלתי רגילים ובתדירות גבוהה. אתגרי חומרי גלם, יבוא, הובלות שמתייקרות, חוסר ודאות גדול מאוד. הפעם נארח את ציון אוהב ציון, הבעלים של קבוצת א' צדיק, שהוא גם הבוס שלי. להעיר קצת על ההתמודדויות של חברות החומרים, ואיך מנהלים חברה במציאות מאוד מאוד לא ברורה.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה.
שלום ציון.
שלום.
לפני שניכנס לפן העסקי, אז תספר קצת עליך. איך הגעת לתחום?
בגדול נולדתי במושב שנקרא בית נחמיה, במשפחה גדולה. הייתי הילד התשיעי בשנת 52. ובעצם גדלנו בחקלאות, הישרדות, זו הייתה תקופה מאוד מאתגרת. כמובן שלימים אני חושב שזאת הייתה המתנה הכי גדולה שקיבלתי, כי לקחתי מהמקום הזה המון דברים שמאוד עוזרים לי היום להיות איפה שאני נמצא, בהתנהלות, בגישה. ובעצם מחקלאות שהיה לי גם משק חקלאי, כי בתקופה ההיא, באזור שגרנו, זה 2 קילומטר מהגבול, אף אחד לא רצה משקים, ומי שהיה רוצה 2 משקים היו נותנים לו. אז היה לי משק חקלאי, בשלב מסוים התחילה אינפלציה מאוד גדולה בארץ, בשנות ה-80 הראשונות, אני נראה לי שזה היה הליכוד שעלה לשלטון, התחילה אינפלציה מטורפת, והחקלאות הייתה לא במיטבה, ואיכשהו ברחתי מזה, ואיכשהו התגלגלתי לענף הבלידות. ופתאום שם גיליתי תוך כדי עשייה כל מיני תכונות שלא הייתי יודע, לא ידעתי שהן קיימות בי.
מה לדוגמה?
הבנה שיווקית, מחירתית, גישה לאנשים. מאחר שגם נולדתי דיסלקט, אז באיזשהו מקום פיתחתי אינטואיציה כדי לשרוד. ופתאום ראיתי שזה גם עוזר לי, כי אני מזהה אנשים, אני מזהה לקוחות. זה נותן לי כלים לעבוד איתם, לדעת לעבוד איתם הרבה יותר מדויק. הייתי מדבר בשפה שלהם, כי בעצם זו תכונה שבגדול עזרה לי מאוד. אני חושב שעד היום היא עוזרת לי. והצלחתי מאוד שם. והצלחתי לעשות הרבה מאוד כסף, לשמחתי, והצלחתי להחזיר את כל החובות שלי. ואחרי זה, 10 שנים, ידידה מאוד טובה שלי התחתנה עם איזה יבואן של חומרי איתום. מבלגיה, קראו לחברה חמדיר, ואמרה לי, תשמע, מה דעתך בחורף, אין לך עבודה, בוא, תתחיל לראות אם זה מתאים לך. באמת, הוא יושב בהרצליה פיתוח, הגעתי אליו, והוא התחיל להסביר לי, זה היה מין חלופה לזפת שבאותם שנים עבדו, זה מין חלופה הרבה יותר חכמה, הרבה יותר טובה, הרבה יותר כלילה, מאוד מצחן בעיניי. ואמרתי לו, אוקיי, בוא ננסה. לקחתי משטח, נסעתי לחנות לחומרי בניין, ישבתי איתו, אמר לי, תשמע, זה שמע לי מעניין, תוריד. חזרתי אליו, לקחתי עוד משטח, חזרתי אליו, לקחתי עוד משטח.
אז הגעת לזה דרך המחירות.
בדיוק. וזה, משם זה כבר, אתה יודע, פיק אחרי פרק זמן מאוד מאוד קצר, כבר התחלתי להתעסק בקונטיינרים ו...
התחלת לייבא בעצמך.
בעצמי, אתה יודע, גם לא יודע, לא היה לי אנגלית. הגעתי לארצות הברית, התחלתי לחפש חברות, מצאתי חברה שקראו לה בונסל, והבאתי אותה לארץ, והתחלתי לשווק אותם בארץ, וגם זה התחיל ללכת מאוד יפה.
איך עשית את החיבור אבל בין החומר לבין ההנדסה? אתה לא מגיע מעולם ההנדסה.
תראה, למזלי, אני למדתי בגיל מאוד צעיר שהם, אני לא יודע הכל, יש דברים שאני לא יודע, וזה פשוט הוביל אותי לזה שידעתי שאני צריך לעטוף את עצמי סביבי אנשים שישלימו את כל המקומות שאני לא טוב בהם. וזה שהצלחתי כלכלית בצורה כזאת ואחרת, זה לא אומר שאני יודע הכל. אני אומר את דעתי האישית, הרבה אנשי עסקים נופלים בדרך כלל, כי הם חושבים שהם הצליחו במשהו, אז הם יודעים כבר לעשות הכל. וזו טעות חמורה מאוד, שהרבה אנשי עסקים משלמים על זה ביוקר.
אז אלף צדיק בעצם הוקמה בשנת 1988. אתה היית עובד הראשון.
כן.
היום אנחנו בשנת 2025, קבוצת אלף צדיק מונה כ-130 איש.
כן.
מייצגת בארץ למעלה מ-12 חברות בינלאומיות, עובדת עם 50 מפעלים בעולם, וכל זה בעשר אצבעות.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה.
אז אם אנחנו צריכים טיפה להסביר למאזינים, איך זה לנהל חברה כזאת? במציאות שהיא מאוד מאוד משתנה, אנחנו רק בחמש שנים האחרונות, שנתיים של קורונה, שנתיים של מלחמה, אבל לפני זה, מכיוון שהחברה קיימת כבר קרוב ל-40 שנה, אז חווית כבעלים של עסק הרבה עליות וירידות. איך אתה כבעלים מסתכל על התקופה הזאת? איך אתה שורד אותה? איך אתה מכין את עצמך? איך אתה ממשיך לספק ללקוחות, לענף, חומרים? גם במצב שבו פתאום מפסיקים להביא מטורקיה, פתאום יש עלייה במחירי הובלות ימיות. אני חושב שזה הנושא המאוד מאוד מעניין למי שצריך להבין מאחורי הקלעים של ענף הבנייה, איך מגיעים החומרים.
לא, אין ספק שזה נושא מאוד מורכב. אני מאוד מאמין שאחד הדברים המהותיים וחשובים זה מה, שאתה בונה עסק, קודם כל זה אנשים. ולמזלי, בניתי חברה של אנשים שאפשרתי להם להרגיש שייכים, להרגיש חלק באמת שהחברה היא גם שלהם, ושזה נבנה, אז בהחלט אני גם מאמין מאוד היום בחוכמת ההמונים. זה גם כבעלים לבוא ולתת לכל העובדים את המקום שלהם, ולהתייעץ איתם, ולשאול אותם, ולהפוך אותם באמת לשותפים. והעוצמה הזאת נותנת לנו את היכולת לעמוד באתגרים כאלה, שאתה מדבר עליהם. אז תמיד שעובדים בצורה כזאת, אז תמיד יש רעיונות שבאים מכל מיני זוויות של העובדים, וזה בעצם אחד הכלים שעוזרים לנו להתמודד עם כל הקשיים שאנחנו מדי פעם נתקלים בהם. ואין ספק שגם כמו שאני מסתכל על זה, תמיד הקשיים הם איזשהו בסיס טוב להתפתחות וגדילה.
מה לדוגמה?
לדוגמה, התחלנו לראות קשיים ביבוא, כמו שעם טורקיה, זה מוביל אותנו להקים מפעל, להבין שלא להיות תלותיים ביבוא. זה קרה לנו לאורך הדרך, ראינו שהמון דברים שקשורים אחרי רק ליבוא, למרות שהיה לזה גם יתרונות, אז הסתכלנו שלדווח ארוך, אם לא נקים לעצמנו מפעלים, אנחנו נמצא את עצמנו בבעיה.
הקמה של המפעלים גם תורמת באיזשהו מקום להעשרה של האנשים ולהתמודדויות עם דברים חדשים, ומאפשרת עוד יותר צמיחה,
לגמרי.
כי אתה מתחיל לחשוב על איך אתה מייצר משהו.
לגמרי. קודם כל, פיתוח, להתחיל לפתח דברים שאין לאחרים, זה עוצמה, זה כוח, אתה בא עם דברים חדשניים לשוק. עוד הפעם, זה תמיד קשור למרחב שאתה מאפשר בתוך המערכת שלך. אני מאוד מאמין בזה. כמו שאני רציתי שיהיה לי טוב, אני מאמין שכל אחד רוצה שיהיה לו טוב. ועובד שבא לעבוד, הוא רוצה להרגיש שייך, הוא רוצה שיהיה לו כיף. מה שזה תורם לעובד בעיניי, זה מוציא את החלקים הגבוהים שלו. הוא לא עסוק בציון, בבעלים או במנכ״ל. בעצם הוא עסוק באמת מה הוא יכול לתת ומה הוא יכול לתרום. גם שהוא ייהנה באופן אישי, וזה גם שזה תהיה תרומה למערכת.
אבל איך אתה מאזן בין מה שאתה מדבר עליו, שהוא מאוד מחובר לעולם הרוח, לבין עולם החומר? כי בסוף החברה צריכה להתקיים. הביזנס צריך להיות רווחי. הפעילות צריכה להיות עסקית נכונה. אתה צריך לדחוף את האנשים להביא תוצאות. גם כמי שמוביל את הספינה, אתה צריך לייצר לאנשים את האינסנטיב להביא הצלחות.
ברור, זה שזור בהרבה דברים, אבל אחד מהם זה לדבר. אנחנו מדברים על זה, יוצרים ישיבות, יוצאים חזון, ליד החזון יוצרים גם כל מיני מצבים שלאן אנחנו רוצים להגיע, מסבירים לעובדים גם שלהחזיק עסק הזה, מערכת כזאת עולה כסף, ובעצם זה חלק מכל אותה פסיכולוגיה שדיברתי עליהם קודם, אתה מדבר עם עובד ונותן לו להבין שהוא בורג משמעותי, והעיסוק שלו וההצלחות שלו בעצם תורמים לכולנו, להחזיק את מה שיש לנו להחזיק כחברה, ואני משתף אותם בכל, גם בהוצאות. אני חושב שזה חלק משמעותי מאוד לרשת את העובדים שלך באמת מה קורה בתוך המערכת, ולא לשבת באיזשהו מגדל שן ולהיות מנותק. אז לשתף אותם גם בהצלחות וגם בדברים הלא טובים, וכמובן בתוך שיח כזה פתוח, אני מאוד מאמין שאנשים לומדים שיש מחויבות, והם צריכים בתוך המחויבות הזאת לייצר את התוצרת.
אז אני רק יוסיף פה עוד משהו בנושא הזה, שהחברה עובדת בצורה מאוד לא רג'ימנטית. זאת אומרת, אני יכול להגיד כמי שמנהל את הפיתוח העסקי בחברה, היעדים הם, או ההסתכלות היא מאוד מאוד רחבה. לך תסתכל, תמצא משהו, בוא נראה מה זה אומר. זה בדרך כלל לא הכוונה שמגיעה מלמעלה ממך או מרונן המנכ״ל, אלא יש הרבה מאוד מקום להביא רעיונות, לחפש רעיונות, להביא יוזמות, וזה פחות מתבסס על הנה אנחנו יודעים, אנחנו חושבים, לשם אנחנו צריכים ללכת ולשם כולם הולכים.
לא, לדעתי זה גם וגם, הרבה דברים אני יצרתי, כמו מפעלים, שאני החלטתי לייצר מפעלים, זה לא בא דווקא מעובדים, אבל זה גם וגם. זה גם להיות שאתה גם יודע לאן אתה רוצה להוביל את עצמך, וגם לתת את המקום הזה, כמו שאמרתי, תבואו עם רעיונות, כי עוד הפעם אני מאוד מאמין בחוכמת ההמונים, אני בהחלט מאמין שפתאום מישהו מתוך המערכת יכול לזרוק רעיון מבריק, ותשמע, לפי התוצאות זה עובד לנו.
כמה זה קשה להיות בעלים של מפעל לייצור חומרי בניין היום בישראל?
זה לא פשוט, כי אין תמיכה מערכתית מצד הגורמים הממשלתיים. יש פה טעות מאוד, לדעתי, מאוד חמורה, והמשבר עם טורקיה מאוד מלמד את זה. פתאום נהיינו תלותים ב-100% בהמון מוצרים שקשורים לייבא מטורקיה, ונכנסנו למשבר מאוד גדול. מצד שני, הממשלה, אם לא תקצה קרקעות, כי תעשייה כמו שלנו, תעשייה זה לא תעשיית ההייטק, זה תעשיית הבנייה, והתעשייה הזאת היא לא יכולה לרשות לעצמה לשלם מיליונים על כל דונם שאתה קונה אותו. כי להתחיל להשקיע ב-20-30 דונם, 60-70 מיליון שקל, ולבנות על זה מפעלים, זה כלכלית, אין לזה התכנות.
איך מממנים דבר כזה? סך הכל הלפצדיק זה חברה פרטית.
למזלי, בהתנהגות שלי, אני לעולם לא משכתי דיבידנדים ולא משכתי כספים. ידעתי שאני, יש לי איזשהו חזון להגיע לאיזשהו מקום, וידעתי שאני חייב לשמור על הכספים בתוך המערכת, וזה מאוד עזר לי. לצערי, הבנקים אוהבים לתת כסף למי שלא רוצה.
כן.
ושיש לך כסף בתוך הקופה, אז הבנקים אוהבים לתת. כשנזקקתי להקים מפעלים קצת יותר, עם השקעות יותר גדולות, אז בהסתכלות שלהם על ההון עצמי, מאוד גרם להם לביטחון, ונתנו לי כל סכום שביקשתי, וזה עזר לי מאוד להקים את המפעלים שהקמתי עכשיו.
דיברת קודם על חזון.
כן.
החזון זה משהו שהיה בהתחלה כשהתחיל העסק, או זה משהו שהתפתח עם השנים? היה לך חלום להיות הבעלים של קבוצת חברות בתחום חומרי הבנייה?
אני אגיד משהו אישי. אני גדלתי בבית שהשבטיות עזרה לנו מאוד, הביחד הזה, שלקחנו אחריות והיינו אחד בשביל השני, זה מאוד תרם לנו להצליח ולצאת מהמקום הגרוע שהיינו בו מפנה כלכלית. ואיכשהו בתת מודע, כנראה שהבאתי את זה גם לחברה. והבנתי שהביחד שלנו ולהביא עובדים, שקודם כל הם בני אדם, יכולים להגיד לי, אני לא יודע, אני מאוד אוהב עובדים שאומרים לי ברעיון, אני לא יודע. אז אני יודע שהוא עשה שלום עם האגו שלו, ואפשר לעבוד איתו.
כי למה?
כי שבן אדם בא ואומר לך ברעיון 4-5 פעמים, אני יודע ואני יודע ואני יודע, אני קצת נרתע מזה. כי מאוד קשה לעבוד עם אדם שהאגו שלו מנהל אותו. שבא בן אדם כנה וישר, ואומר לך, אני לא יודע, לא משנה מה אתה שואל אותו.
אז יש לך מקום ללמד.
בדיוק. הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה להתפתח, ואני מאוד מאמין בבסיס הזה של האנשים.
הוא לא מסתיר ממך בדיוק. את החולשה שלו.
בדיוק. שנית, אין מה לעשות. אתה כבעלים חייב להיות דוגמה אישית. לא מה אתה אומר, אלא מה אתה עושה. איך אתה מתנהג עם עובדים? כדוגמה אישית. כי אנשים לא טיפשים. אתה יכול להגיד א' ולעשות ד', כולם קולטים את זה. זה נכון גם כאבא, זה נכון גם כבן זוג, זה נכון גם מול חברים, זה בכלל לא משנה. אנחנו לוקחים את עצמנו לכל מקום. אז שעובדים מרגישים שבעלים כנה וישר, וגם יודע לספר על החולשות שלו, זה מחבר אותם.
איך אתה בעצם מביא את זה לידי ביטוי, שאתה אומר לעובד, מה, אני לא יודע?
כן, אם הוא פונה אליי, שואל אותי שאלה מורכבת, אני אומר, שמה, אני אגיד לך בכנות, אני לא יודע. תן לי לבדוק, תן לי לחשוב, אני לא יודע.
אוקיי.
וזה בסדר גם.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה.
ואנחנו חוזרים קצת בהסתכלות שלך 40 שנה על ענף הבנייה. איך אתה רואה את השינויים שחלים בו?
בעיניי...
לאיפה הוא הולך גם?
קודם כל טכנולוגית, מאיפה שהתחלתי, ולמזלי הגעתי לחברות גרמניות שהיה להן טכנולוגיות מאוד גבוהות, ומאוד מאוד התרשמתי מההבנות שלהם, ומההסתכלות המקצועית שלהם, ואיך שהם בונים את עצמם לדווחים ארוכים. תחשוב על זה שחברה פרטית שמנהלת, כמו שאצלנו זה חברה פרטית, משפחתית, חברה גרמנית כזאת שהיא כבר קיימת 30-40 שנה, והיא מקימה בית ספר על חשבונה, כדי ללמד מהנדסים ואדריכלים את תחום ההתפתחות של החומרים והטכנולוגיות שהולכות ומתקדמות בעולם.
שזה עדיין לא קיים, בארץ.
בארץ. זה אחד החלומות שלי להקים בית ספר.
שיהיה בו מה?
מהנדס היום שגומר ללמוד, אין לו שום ידע בחומרים. שום דבר,
כן,
ולא הנדסאי, מנהלי פרויקטים.
חסר החיבור בין האקדמיה לבין היישום של החומרים בפועל.
לגמרי, לגמרי. ואני מאוד מאמין שזה כלי מאוד חשוב לתת להם את ההבנה הזאת, את הידע הזה. אז בהסתכלות שלי, ב-40 שנה האחרונות, אני חושב שהתקדמנו ואנחנו מתקדמים בצורה מטאורית, בעיקר בשנים האחרונות, מאחר והתחום הזה הוא מאוד שמרן. מהנדסים באופי שלהם הם מאוד שמרנים. מאוד קשה להם בשינויים, שתמיד באנו אליהם עם חומרים חדשים, היה להם מאוד קשה להכניס את זה, כי באופי שלהם הם חששו ופחדו. ומה שעשינו בדרך כלל, לקחנו אותם לסדנאות, לימי עיון, לקחנו אותם למפעלים בעולם, הרינו להם את היכולות ואת הטכנולוגיה, ואת המעבדות שקיימות, תחשבו על זה, מעבדות שמחזיקות 200 אנשי פיתוח, שבא מהנדס ורואה, כזאת עוצמה וכזה גודל, זה נתן לו ביטחון שיש פה עסק עם אנשים שיכול לסמוך עליהם, וזה התהליך.
ואיך אתה חושב שהמהנדסים רואים את ההבדלים בין הפיתוח של דברים שקורים בחול, נגיד בחברות כאלה כמו שאתה מדבר עליהם, 200 מהנדסים של מחקר ופיתוח, לבין הייצור פה בארץ, כי אנחנו בונים כרגע כמה מפעלים, אם זה לחומרי איתום ואם זה חומרים הפקתיים, ותמיד יש לנו את השיח הזה של... מה חזק יותר אצל המתכננים? מסתכלים על חברות גרמניות שיש להם מותג, והתקינה האירופאית, לעומת הייצור פה בארץ. כי הטכנולוגיה הישראלית,
כן.
הטכנולוגיה הישראלית היא מיוצאה לכל העולם. ודווקא בנושאים האלה, יש כאילו איזושהי הסתכלות הפוכה.
דווקא בחוויה שלי, מאחר ואתה לאורך זמן עובד באמינות וביושר, ויודע גם להגיד שטעית וחומר לא יצא בסדר ולוקח אחריות ומטפל בצורה רצינית ומקצועית ואתה לא מתחמק מאחריות, מלקחת אחריות של חומר שהוא באמת לא טוב, אתה יוצר, אני חושב שהצלחנו לייצר אמינות מאוד חזקה אצל אותם מהנדסים, אצל אותם יועצים, שהיום אתה מקים מפעל, אני מרגיש את זה שהם הרבה יותר סומכים עליך כי מבינים את הבסיס שלך. שאתה מבין שבתחום הזה אתה לא יכול לשחק. כי תחום, לדוגמה, קח את תחום האיתום, למרות שאנחנו בעוד הרבה תחומים, תחום האיתום, הנזק הוא בלתי הפיך. אם אתה עושה טעות, לתקן את הטעות, תחשבו על זה.
כן, בתת קרקע אין כמעט אפשרות לעשות תיקון.
מיליונים אתה צריך להשקיע.
נכון.
ומי שלא מתייחס לדבר הזה בצורה מקסימלית, של מקצועיות ויושר, הלך עליו. זה לא יעבוד. ולמזלי, כנראה שברקורד שלנו יצרנו איזשהו אמון, שאנשים יותר מאמינים שאנחנו היום מייצרים מוצרים, הם יודעים שיש פה, אחרי מי שמייצר את המוצרים האלה, אנשים שאפשר לסמוך עליהם.
זאת אומרת, מה שאתה אומר זה של 40 שנה של ניסיון של להביא פתרונות, גם אם זה מחול, ולחוות חוויות של הצלחה ואי הצלחה, במצבים שלא עבדו. כל עוד מרגישים שלמדת מזה, ומרגישים שיש מי שעומד מאחורי זה, אז אומרים, אוקיי, עכשיו שאתה מגיע לייצר, אז אתה מייצר על סמך ההבנות שהיו לך לאורך השנים, של איך צריך לעשות את זה נכון.
כן, לגמרי. אני אגיע לך יותר מזה, אני...
כי גם בחברה הנוספת, גם בלאריס פלאס, שמתעסקת במוספים לבטון, שם אם משהו לא עובד כמו שצריך, זה קטסטרופה באתר.
לגמרי. אני אגיד לך יותר מזה, אני מחובר להרבה יועצים, ובמשך שנים שיצרתי איתם מחרכות יחסים, אחד הדברים שאמרתי להם, זה לא משנה, נסענו ביחד לסמינר באחד המפעלים שאנחנו מייצגים אותם, או הם באים אלינו, לא משנה, כל קשר שיש בינינו, ונוצרו חברויות מאוד יפות בינינו.
כן.
תמיד אמרתי להם, אני מאוד מבקש ממכם, לעולם לעולם, אל תכתבו מוצר בגלל הקשר בינינו. אם הוא לא טוב, אל תכתוב אותו. דבר אחד כן אני מבקש.
לא, אם הוא לא טוב, אם אתה לא מאמין בו.
אם אתה לא מאמין בו, אם יש לך ספק, אל תכתוב אותו. אבל כן אני מבקש ממך, תבוא ותגיד לי מה דעתך, מה לגבי המוצר הזה, מה כדאי לי לעשות, מה לשפר בו. זה הדבר שהייתי רוצה ממך בקשר היפה בינינו.
כן, אחת הפעילויות המאוד מאוד משמעותיות אצלנו, זה באמת הקשר שאתה יצרת אותו לאורך שנים עם היועצים ועם המתכננים, והוא ממשיך הלאה בתוך החברה, זה באמת ביכולת לבוא ולהציג להם פתרון, ולשמוע מה דעתם, ואיך הם חושבים ששווה להביא אותו או לא להביא אותו, כי בסוף אלה הם חלק מהלקוחות שלנו, גם היועצים והמתכננים, וגם גם חברות הבנייה למיניהם.
כן.
כן, ברור, אין טעם להביא מוצר אם אנחנו חושבים שהשוק הוא לא פתוח אליו.
בכלל, בהסתכלות על החיים באופן כללי, הדבר הכי יפה שיש בנו זה האמת שלנו. זה לא משנה בעבודה, בזוגיות, מול כל אדם שאתה בוגש, תהיה אמיתי למיטב הבנתך והכרתך. בעיניי, זה הדבר שעובד הכי חזק בחיים. כשאתה אדם אמיתי וכנה וישר, בסוף הכל עובד לטובתך.
אבל מה הבסיס שהביא אותך להסתכלות על ההתפתחות, על הגלובליזציה, על העובדה שיש לפתוח את הראש, תמיד לפתוח את הראש ולהגיד, אני לא יודע, יש בעולם עוד הרבה מאוד דברים, שווה לי תמיד לראות מה עוד יש ולראות מה אני יכול להביא.
הבסיס הוא גמישות מחשבתית, קודם כל. יכול להיות שדיברתי עם זה לעולם, אבל אין ספק שגם רכשתי כלים אישיים שעזרו לי להרחיב את הגמישות המחשבתית. ושדווקא התעסקתי בגלידות, זה היה מעניין שהתעסקתי עם חברה מסוימת שהתעסקה כל הזמן בדברים השגרתיים והרגילים והלא מפותחים. ודווקא החברה מתחרה, זה היה מדהים לראות איך שכבר לפני 35 שנה הם הסתכלו לאן הולך העולם והתחילו לחבר את עצמם לראייה של מוצרים שהם הולכים להיות בינלאומיים. כי הבינו שהכל משתפר, אנחנו מתחילים לצאת לחול, אנשים, המצב
הצריכה הגלובלית.
בדיוק, ופתאום הוא מגיע לפה, הוא רואה את אותו סמל. זה אחד הדברים שהבנתי שדריכה במקום היא רוורס. תמיד צריך להסתכל קדימה. ומה שעזר לי זה החברות הבינלאומיות, שכל פעם הייתי מבקר, והייתי רואה איך שהם מסתכלים, ואיך הם היו כל הזמן מכוונים את עצמם ל-20 צעדים קדימה. וזה היה מרתק לראות את זה. וזה משהו שמאוד דיבר אליי, והבנתי שזאת הנוסחה, אם אני רוצה ללכת למקומות שאני מאוד מאמין בהם, והייתי רוצה להיות חברה כמו שהם, מנהלים חברות כאלה גדולות, אז זה הכיוון.
איך אתה מנהל את מערכת היחסים מול כל החברות האלה? אנחנו עובדים מול 12 חברות בינלאומיות, כנציגים יחידים בארץ, ולאורך השנים יצרת עם כולם שם חברויות מאוד מאוד עמוקות. מה הסוד לזה?
עוד הפעם, להיות אדם אמיתי, להיות אדם ישר, נתנו לך סחורה, תשלם את הכסף בזמן, אין לי שום הסכמים, אין לי שום ערבויות לאף אחד, אני לא פותח LC לאף חברה, אני קונה מאות מיליונים, וכולם שולחים לי, זה קשור לאמינות שאתה יוצר. אמינות של יושר, הגינות, להגיד הכל, ולא לנצל אותם, בעיניי ספק הוא שותף, ואתה צריך להוביל אותו להיות שותף שלך. איך? באמינות. אני בטוח ב-100% של אין ספק אחד שאני עובד איתו, שאני אבוא אליו ואני אגיד לו, תשמע, אני צריך ממך הפעם קונטיינר כזה או אחר, במחיר כזה או אחר, אין לי ספק שהוא ייתן לי את זה. למה? כי אני לא מנצל את זה, אני לא משתמש בזה, ואני לא מנצל את הספקים שלי, כי הם באמת שותפים של הצלחה. והרבה אנשים מתבלבלים, הם מתייחסים לספק, איך לסחוט אותו, ולהוריד לו את המחירים כל הזמן, וזה בעיניי זה טעות.
זה מעניין, כי בנושא הבא שרציתי שנדבר עליו, אתה בעצמך גם ספק. והלקוחות שאנחנו עובדים מולם, מהקטנים עד הגדולים ביותר, גם איתם יש איזושהי אינטראקציה, שגם את זה לאורך השנים בנית מערכות יחסים, והבאת את החברה לאיפה שהיא נמצאת היום, בפרויקטים של בנייה רוויה ותשתיות ומנהרות וביטחון והכל. איך ההסתכלות שלך על הלקוחות?
באופן כללי, תראה, אני לא יכול, אני תמיד מאמין שאני לא יכול לתקן אף אחד, אלא רק את עצמי. באמת, יש ויש. אני, הנטייה שלי זה ללכת ללקוחות שיש להם דרך, שהם בני אדם, גם. אבל אני יודע שבתוך כל זה יש גם אנשים שאין להם את זה. אז אני עובד איתם, כי לווליום יש גם משמעות. אבל הנטייה שלי תמיד לשתף פעולה עם אנשים שיש להם דרך. לשמחתנו, יש לנו לא מעט לקוחות כאלה.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לאובי הקורה של ענף הבנייה.
אם יש משהו מתוך כל השנים של העשייה הזאת, איזושהי הצלחה מאוד מאוד גדולה, שהיית רוצה לשתף לגביה, מה אתה חושב הנקודה הכי חזקה?
זה העובדים שלנו.
כי למה?
זה לא מובן לאליו שעובדים היום 130, וחלקם הגדול מרגישים בית, מרגישים שייכים, יש אמון מלא, וזה עושה לי כיף. אני מאוד נהנה מזה. זה בעצם נותן לי את הכוח להמשיך.
העתיד שלהם.
כן. מאוד חשוב לי שעובד, יהיה מרוצה, שיהיה לו באמת גם יכולת לחיות בכבוד. וזה אחד החלומות שלי, שבאמת אני אוכל לתת להם הרבה יותר. כי הבנתי לי באופן אישי, שאם יהיה לי עוד פה, זה פחות מעניין אותי. ושלעובדים שלנו יהיה רווחה, זה ממש ממלא אותי.
איך אתה מאזן בין זה, בין השאיפה הזאת, לבין בסוף העסק צריך לעשות כסף, להרוויח, צריך כסף לבנות עוד מפעל, או להשקיע בעוד משהו, לגייס עוד עובדים?
תראה, יש לי גבולות. אני יודע לשים גבולות, אני יודע איפה כן, איפה לא. זה משהו אינטואיטיבי. אז אני בהחלט עושה את זה, אני שומר על זה, ואני גם אסביר שאני תמיד עושה דברים כאלה כדי לשמור על כולנו. בכל זאת, אני מנווה את הספינה הזאת, והיא ספינה גדולה היום. הטעות שלי יכולה לפגוע בכולנו. אני גם נותן להם להבין אחריות, מה זה להיות אחראים, גם כעובדים. וזה חשוב לדבר על זה, גם לשאת אותם שותפים לתהליך הזה. זה עבודה לא פשוטה. זה שיחות, פתיחות, בכל הזדמנות לדבר על זה. כן, לא, לא, לא להרצות להם, אבל לדבר איתם על זה. זה חלק מהעבודה.
דיברנו, אני חושב, לאורך רוב השיחה על נושא של התפתחות, וחלק מאוד חשוב בנושא של התפתחות, זה נושא של למידה מטעויות, או לקחת טעות, ללמוד ממנה ולצמוח קדימה. אתה יכול לספר על איזשהו מקרה כזה, שאתה אומר, הנה, אני יודע שזאת הייתה טעות, אבל ממנה למדתי ואני יודע כרגע איך אני משפר.
לא טעות אחת, כמה טעויות.
כן.
אחת הבומבסטיות... שהחלטתי להקים מפעל ביטומני. ענף הבנייה בתחום ההגנה על איתום, יש שני אסכולות, תחום שהוא מבוסס על חומרים צמנטיים שיודעים לעשות איתום, וחומרים ביטומנים. זה עניין של מנטליות, יש חברות שאוהבות לעבוד עם איתומים, שמבוססים על ביטומני, ויש חברות שאוהבים לעבוד על חומרים שהם מבוססים על חומרים צמנטיים. ומתוך הכוח של הקנייה שלנו, שקנינו והבאנו הרבה חומרים ביטומנים, החלטתי להקים מפעל ביטומני.
וגם בשביל לצמצם את התלות ביבוא, להפוך את הדברים להרבה יותר שליטה.
כן, ופעלתי שם מרגש ולא מתוך הבנה עמוקה. עשיתי טעות שם. והרגש ניהל אותי.
מה זאת אומרת הרגש?
הרצון הזה, ושיהיה לי מפעל כזה, אבל לא
הכנס... הרעיון.
לא נכנס
שם קצת... הרעיון פחות ההנדסה.
כן, בדיוק. מאחר ואין הרבה אנשים בתחום הזה שיודעים לתת תשובה, איך לבנות עסק כזה, כי אין הרבה אנשי מקצוע בתחום הזה, לא לקחתי את זה בחשבון, וזה גרם לי לנזק גדול מאוד, וזה מאוד לימד אותי שהיום אני הולך למפעלים, אני כבר הולך לכיוון שלהם, בכיוון הרבה יותר יסודי, מבוסס, עם בדיקות, וזה אחד השיעורים החזקים שלמדתי מהם בעקבות הטעות שעשיתי.
אז ככה לפני סיכום, ציון, אם אתה מסתכל עכשיו על קבוצת א' צדיק, כמה שנים קדימה, למרות שאנחנו באמת לא יודעים מה יהיה מחר, אבל מה החזון שלך קדימה? איפה היית רוצה לראות את החברה?
דווקא מה שאתה הגדרת אותו.
להיות חלק בכל מבנה במדינת ישראל.
לגמרי.
כן. אין ספק שזה חזון טוב גם לאלף צדיק, לגמרי. וגם למדינת ישראל.
לגמרי.
לבדוק
ולהישאר חברה מקצועית, ולא, שלעולם זה לא יהיה רק מחירות, שנמשיך להיות חברה מקצועית, טובה, אגונה. בעיניי, זה המפתח להצלחה.
תודה רבה, היה תענוג, ותודה רבה לכם המאזינים, ואנחנו ניפגש בפרק נוסף של מהנדסים בנייה.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לאופי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי. פודקאסטים של 103 FM.